שלום וברוכים הבאים לפודקאסט עתיד הבנייה. מכונת הזמן שלנו תיקח אתכם למסע שהוא לא פחות ממסעיר אל עתיד הנדלן בישראל, תוך כדי התבוננות על ההווה והעבר, והכל בהסתכלות כנה ובגובה העיניים על מה שקורה בעולם הנדלן בישראל. איתנו כאן המהנדס ניר נווה, בעלים ומנכ"ל של חברת הבנייה נווה בגדדי, חברה בסיווג ג'5, בעל תואר שני במנהל עסקים ומשפטים, וגם אני כאן, ניסן שטראוכלר. ניר, כיף להיות איתך כאן.
כיף מאוד, ניסן.
כן, אנחנו היום נדבר על עתיד הבנייה ועולם הנדלן בישראל. תשמע, יוצאים לדרך קודם כל.
כן, מרגש מאוד.
כן, גם אני שמח וכיף גדול. ואתה יודע, אולי נתחיל עם על מה אנחנו בעצם הולכים לדבר בפודקאסטים. אז אני אשמח אם תספר לנו בבקשה בקצרה, ממש על קצה המזלג, עוד הרבה לפנינו, מה בעצם צפוי למאזינים של סדרת הפודקאסטים הזאת?
אנחנו נדבר על המון נושאים, בעיקר בתחום הבנייה והנדלן בכלל. כמובן על מחירי הדיור, שזה נושא שמאוד מעניין את כולם בערך, וגם על מחיר, על עלויות הבנייה בכלל.
כן.
מכיוון אחר קצת.
נושא שהרבה אנשים לא מכירים. עלויות הבנייה, כמה הן משפיעות על מחירי הדיור.
כן, אנחנו נדבר גם על הנושא של התחדשות עירונית, ובכלל על כל מיני סוגים של פרויקטים שקיימים היום. אנחנו נדבר על כל מיני טכנולוגיות ושיטות ביצוע. אנחנו נדבר על התחום של בטיחות בעבודה, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי.
כן.
והוא ממש נר לרגליי בכל מה שאני עושה.
כן.
אנחנו נדבר על כל מה שקשור ל...
זה, אני חושב שזה יהיה מאוד מעניין, יהיה מאוד מעניין, כי אני יודע כמה את מקפיד על הנושא הזה אצלכם. אני חושב שכאילו זה דבר שהרבה אנשים, זה באמת כזה ראה וקדש במובן מסוים. אני זוכר שדיברנו על הנושא הזה, כמה אתה מקפיד, קלה כחמורה. יש לזה פודקאסט שלם שאנחנו נקליט, אבל זה ככה משהו שבאמת שווה לדבר עליו.
נכון, אבל אני יכול להגיד שאם אני מקשר את הבטיחות בעבודה לקיצור משך ביצוע ועל חיסכון בעלויות ועל כל הדברים האלה, זה ממש שם, השמירה על הבטיחות, בסופו של דבר, תקצר את משך הביצוע, ובסופו של דבר גם תקטין את העלויות. כי אם קורה איזשהו תקרית בטיחות באחד האתרים, אז זו, כאילו זה פשוט נורא ברמה הפרטית, האישית, הנפשית, המנטלית, וזה גם פוגע בפרויקט, בסופו של דבר.
בהחלט.
אז זה משהו שמבחינתי אני לא מוכן לוותר עליו, ואנחנו כמובן שנרחיב על הנושא הזה גם כן. זה יהיה פודקאסט מאוד מעניין, ובכיוון אחר קצת. הוא לא ממש...
כן.
אנחנו נדבר בין היתר גם על כל הנושא של שירות לקוחות, שהוא גם משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ובכלל על תודעת שירות ומה זה לקוח בראייה שלי, שלקוח זה במונח הרגיל שלו, זה רוכשי הדירות או משהו כזה, אבל זה לא רק, כי זה גם העובד אחד כלפי השני, וזה גם הספק שמספק סחורה, וזה גם קבלן המשנה שמבצע עבודה, וזה גם השכן שצריך לגור לידינו בזמן שאנחנו בונים באזור שלו, וזה עוד, זה שורה שלמה, וזה קשור למעשה לתודעת שירות בכלל, ולשירות לקוחות. חלק מה-mission statement של הארגון, מהצהרת הארגון שלנו, היא שאנחנו נותנים תחושה של ביטחון. אנחנו רוצים שאנשים ירגישו בטוחים בנו. זה לאו דווקא צריכה להיות תשובה מרצה, אבל התשובה הזאת היא בטוחה שאנחנו עושים את טובת הפרויקט ואת הטובה הכללית באופן כללי. עוד פעם, זה לאו דווקא הטובה הספציפית של אותו לקוח שהוא היה רוצה אותה, אבל זה טובת הפרויקט בוודאות. אנחנו נדבר על כל הנושא של הרגולציה שקיימת היום, זה נושא שהוא... אני חושב שהוא מספר 2 למחירי הדיור, כל הבעייתיות של הרגולציה, כל הנושא של עבודה מול רשויות, עם כל התחום של היתרי בנייה, וכל התחום של הוצאת תופסי 4 למיניהם וכו'.
יש כל מיני רעיונות לפתרונות, שאנחנו כמובן נדבר עליהם בהמשך.
יהיה פודקאסט שלם על הנושא הזה, עם כל מיני רעיונות, וכמובן על העתיד של המקום הזה, ועל האופציות העתידיות שיכולות להיות שם. אנחנו נדבר על המשאב האנושי, גם בהיבט של הטיפול בו, וגם בהיבט של ההנהגה שלו, והניהול בכלל, תחום הניהול, בענף הבנייה. אנחנו נסתכל גם איפה אנחנו היום, וגם לאן אנחנו הולכים. וזה זה כל הזמן ילווה אותנו בדרך שלנו, בכל פרספקטיבה, בכל נושא.
יודע, שאתה מדבר על ענף הבנייה, ועשינו כבר כמה שיחות מקדימות, זה תמיד כאילו שיחה, אתה מדבר על משפחה, על משהו מהלב שלך, ואני אומנם הצגתי אותך בקצרה בפתיח, אבל אני אשמח שגם אתה תדבר טיפה על עצמך, ועל הניסיון שלך בעולם הנדל"ן. אתה הרי חי את השטח באמת, חי אותו בצורה אבסולוטית, אתה גם דוגל בחדשנות, בקדמה, שירות לקוחות, כמו שאמרת, תודעת השירות לקוחות, דיגיטציה, אתה יודע, ולמרות הכל, אתה לא מדלג על כל השלבים המסורתיים שבעולם הבנייה. אני אשמח טיפה שתספר על עצמך.
קודם כל, אני קבלן ויזם, אני למעלה מ-20 שנה בתחום, בונה בניינים בטוחים, יפים, איכותיים, בזמן, שזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לי. אני מאוד אוהב את מה שאני עושה, אני קם בבוקר בשמחה ובאהבה לעבודה שלי, לעשייה שלי, ליצירה שלי. בהיבט האקדמי אני מהנדס בניין, יש לי תואר שני במנהל עסקים ותואר שני במשפטים, לומד כל הזמן משתפר במה שאני עושה, עשיתי עשרות קורסים בתחומים שונים, זה כל הזמן נמצא בלמידה, אם זה בקריאה, אם זה בקורסים פרונטליים, אם זה בלימוד. בענף הזה, אני, מאז שאני זוכר את עצמי בערך, אבא שלי קבלן, זה משהו שנמצא אצלנו בבית כל הזמן. לחברה שלי, לחברה שבבעלותי, יש סיווג קבלני ג'5, זה למעשה הסיווג הכי גבוה בענף. אפשר לבנות ללא הגבלה. אני למעשה עשיתי את הסיווג הזה לבד. יש היום טרנדים כאלה ואחרים שרוכשים אותו מכל מיני כיוונים כאלה, כן. זה לא המקרה. אני עשיתי אותו על בסיס הכישורים שלי. החברה עצמה ואני מתמחים בתחום של ההתחדשות עירונית, בתחום היזמות, בביצוע של פרויקטים עם רמות מורכבות שונות. וכמו שאמרתי, אני בא מאהבה. זה הדבר שמבחינתי הכי, הכי, הכי חשוב לי והכי מוביל אותי בדרך שלי.
אתה גדלת לתוך עולם הבנייה, ואתה גדל בתוך עולם הבנייה כל הזמן, אז זה משהו שהוא חשוב וניכר. אתה יודע, אנחנו...
אני רוצה להוסיף עוד משהו.
בטח.
שהחברה עצמה, למעשה מודדת את עצמה, גם בין היתר באמצעות השתתפויות בכל מיני סוגים של תחרויות ודברים כאלה. אני מזמין גורמים חיצוניים שהם אובייקטיביים שיבואו לבחון אותנו, אם זה איתנות, את האיתנות הפיננסית של החברה, אם זה מצוינות בבנייה של התאחדות בוני הארץ, שאנחנו חברים בארגון הקבלנים, שאנחנו מאוד מאוד שמח עם המעשים ועם הפעולות של הארגון, ואם זה למשל בהיבט של השירות, הלכנו לתחרות בתחום השירות וקיבלנו תעודת הצטיינות בנושא הזה מהמרכז הישראלי לניהול, שזה מאוד 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 לא מובן מאליו, במיוחד בתחום הבנייה, היינו בערך היחידים שהיינו שם מהתחום הזה. ככה שאנחנו בוחנים את עצמנו, אנחנו מעמידים את עצמנו למבחנים בדרך.
זה עניין של גישה, כי יש אנשים שמעדיפים לא לקבל את הביקורת מתוך חשש, הביקורת היא שלילית, ויש אנשים שרואים בביקורת גם מניע להשתפר, וגם ברגע שמגיעה הביקורת כהזדמנות.
אני רואה את זה כמנוע לשיפור, כמנגנון שיפור, כמנגנון בחינה. אני יכול להגיד שמתחרות לתחרות אני לומד על עצמי עוד יותר דברים, וגם על החברה. יותר אנשים בתוך החברה מעורבים בתוך התחרויות האלה, ויש התגייסות. זאת אומרת, זה משהו שמגייס את האנשים. וזה משהו שמאוד חשוב, ומבדל אותנו גם משאר הענף. דיברנו על ההווה ועל העתיד וכאלה, אני חושב שבסופו של דבר, חברות הבנייה יצטרכו להתיישר ולהיות יותר ויותר הייטק, כמו שהכיוון שאנחנו הולכים אליו, וזה משהו שפשוט עניין של זמן, עד שזו תהיה המציאות, זה יהיה חייב ללכת לשם.
טוב, אנחנו בעתיד הבנייה, אז אנחנו נדבר גם קצת על העתיד עכשיו, אנחנו נקפוץ בין העתיד להווה, וננסה לתת חזיות עוד כמה שאפשר. אז מבין כל הנושאים והעניינים השונים שניתן לחזות, כמה שאנחנו כמובן יכולים לחזות את העתיד, כן? הנבואה לא ניתנה לנו. מה לדעתך יהיה האתגר המרכזי של עתיד הבנייה בישראל?
קודם כל, אני חושב שבכל תחום יהיו אתגרים כאלה ואחרים, אבל אם אתה שואל אותי, האתגר המרכזי, התשובה נראה לי obvious, מחירי הדיור, זה משהו שנמצא בכותרות הרבה מאוד זמן, מנסים להשפיע עליו שנים, או חושבים שיכולים להשפיע עליו באמת, זה המציאות תופחת. ואני חושב שמחירי הדיור מושפעות, או מושפעים, מהרבה מאוד עולמות, גם מהרגולציה, מהמהירות שאפשר להוציא היתרי בנייה, ומכמות היחידות דיור שהרשויות השונות מוכנות בכלל לתת, ומשיתוף הפעולה שלהם בתוכניות כאלה ואחרות, גם מעלויות הביצוע, שכמובן משפיעות באופן ישיר על מחירי הביצוע, מחירי הדירות, וגם על העתודות שבכלל יש לנו, עתודות הקרקע, מה שנקרא, אם זה דרך רשות מקרקעי ישראל, אם זה דרך התוכניות של ההתחדשות העירונית, אם זה דרך עסקאות פרטיות, אם זה דרך שינוי ייעוד ואפשרות קרקע, יש הרבה מאוד נושאים שאפשר לדבר עליהם.
אתה רואה גם מצב, אנחנו מדברים כבר על זו, על הבעיה הזאת, או על האתגר הזה, הגדול ביותר, אתה רואה גם מצב שאפשר לבלום, אנחנו כבר אפילו לא מדברים על מושגים של ירידה, של בלימת מחירי הדיור או לסירוגין, אתה יודע, פתאום איזשהו תרחיש שגורם לפיצוץ של בועת הנדלן, אם אפשר להגיד שיש כזו בועה?
תראה, קודם כל אנחנו, כמובן שיהיה פודקאסט שלם בנושא הזה של מחירי הדיור וההשפעות שלו מסביב, עם כל הניתוח של כל המרכיבים שלו, אתה מדבר על תרחיש להורדת מחירים או לבלימת מחירים, בקונסטלציה הנוכחית, בכיוון שכרגע הולכים אליו, זה לא נראה שזה הולך לשם, ההפך.
וזה לא טוב לאף אחד, אני חושב, סיטואציה שכזו.
זה לא טוב לאף אחד, אבל זה המצב.
כן.
כשהרגולציה היא הרבה יותר קשה, כשיש פחות קרקעות, כשיש פחות יחידות קרקע, כשכל המחירים בשוק עולים, אני לא מפסיק לקבל טלפונים ברמה יומית של מחירים שעולים. משנים את המחירים של הפלדה, של האלומיניום, של הבטון, זה כל הזמן קופץ, בתקופה האחרונה במיוחד. מן הסתם זה לא יקרה. יש כל הזמן רגולציות חדשות שנולדות. אם אני מוציא טופס 4 בבניין, בעיר מסוימת, ונניח 3-4-5 חודשים אחר כך אני צריך להוציא עוד פעם טופס 4 באותה עיר, אני יודע בוודאות שיהיו שינויים בפרוצדורה, בתהליך להוצאת טופס 4. זאת אומרת, מה? לפני 3 חודשים קיבלת טופס 4, מה יכול להיות שונה? יש שינויים, תמיד, תמיד. ולא רק ברשות אחת, זאת אומרת, זה לא משהו שקורה, זה כל הרגולציה, זה משהו שמאוד מאוד מתנפח, מחפשים כל הזמן לתת... לסגור כל מיני, לשים כל מיני פקקים בכל מיני פרצות ברגולציה, זה לא באמת פרצות, כן? אבל מנסים לשים פקקים כל הזמן ומנסים להקשות עוד פעם ולסגור כל מיני מקומות. אני מקווה שיהיה איזשהו גוף שבאמת ייקח את זה עוד כמה צעדים קדימה, ובאמת, אתה יודע, זה מקשר אותי לנושאים אחרים שדיברנו עליהם, על העתודות קרקע בכלל, ועל, כמו שהתחלנו להגיד, על הרגולציה ועל עלות הביצוע. דיברת על בועת הנדלן, תראה, בועת נדלן יכלה להיווצר פה, אני חושב, בתוכניות שנותנות מענה לסוגים מסוימים באוכלוסייה, לשכבות מסוימות עם מצב סוציו-אקונומי מסוים. אוקיי, אני חושב שלתת או לנסות בכוח כמעט לדחוף דירות לאנשים שהם מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות שלא יכולים להרשות לעצמם להחזיר הלוואות בהיקפים כאלה, זה ממש לייצר בועת נדלן, זה ממש לייצר פה נזק שיכולנו להתמודד פה באמת עם מצב שהוא קטסטרופלי לנו. צריך לתת מענה לשכבות סוציו-אקונומיות שמסוגלות לעמוד במחירי הדיור. אי אפשר לייצר פה משהו אחר, כל דבר אחר ייצג פה מצג שווא, וזה חבל שזה, קורה.
אתה יודע, יצא לי לעבוד לא מעט עם, למשל, אוכלוסייה חרדית, ואני מביא את זה כדוגמה, וראיתי, אתה יודע, יש שם הרבה, לא מעט ילדים, ולא תמיד היד משגת לקנות דירה לכל הילדים, והייתה איזו מוסכמה חברתית בעבר, שבאמת אם אתה בסיטואציה מסוימת, אתה צריך להשתתף בקניית דירה. אני חושב שהמציאות היא משתנה והשתנתה, ובאמת אם יש אדם שיש לו נגיד 10 ילדים, נגיד, והוא צריך לקנות 5 דירות, יש חלוקה בין בנים לבנות, נגיד, הוא צריך לקנות 5 דירות. תשמע, זה כניסה להלוואות, גם אם מקבלים בדירה במחיר מופחת, ועם מזרות של גמחים, זה כניסה להלוואות מטורפות, אנשים קורסים תחת הנטל. אני חושב שצריך למצוא איזון, אנחנו נדבר על הנושא הזה, ועל נושאים אחרים עוד בהמשך, כן? אבל צריך למצוא איזשהו איזון, שיעזור, א', למנוע באמת איזושהי בועת הנדלן הזאת שאנחנו מדברים עליה, ועוד בטח נדבר עליה עוד, אם היא קיימת או לא, מצד אחד. ומצד שני, אתה יודע, למצוא איכשהו סיטואציה שבה כולם מצליחים לגור ולקבל איזושהי יציבות, לא בהכרח על ידי קניית דירה אגב, לקבל אבל איזושהי יציבות.
בדיוק, אני אומר, אתה יודע, רכישת דירה זה איזושהי פנטזיה שקיימת פה בארץ, אבל בהרבה מקומות בעולם נהוג ומקובל שאנשים כל חייהם שוכרים דירה.
נכון.
ומי שיכול להרשות לעצמו שיסחור דירה, ומי שיכול, להרשות לעצמו לרכוש דירה, אז כמובן שירכוש, אבל מי שלא יכול, שיסחור. ואני חושב שגם בהיבט הזה, יש עצה שמתאים לכל מיני שכבות באוכלוסייה. יש אזורי ביקוש שהמחיר שלהם יותר גבוה, ויש אזורים שהם פחות מבוקשים, שהמחיר שלהם יותר נמוך, ואנשים במצב כלכלי מסוים צריכים לרכוש במקומות מה שהחיים שלהם מאפשרים להם, ולא מה שהם היו חולמים או מאוד מאוד רוצים. צריך לחיות במציאות שהיא ריאלית. יחד עם זאת, צריך לייצר גם אזורי תעסוקה, בשביל זה, זאת אומרת, אם בן אדם יוצא, מתרחק מאזורי ביקוש שעתיים נסיעה, הוא לאו דווקא חייב להגיע לעבוד באזורי הביקוש, הוא יכול לעבוד באזורי המחיה שלו. ואני חושב שכאן, צריך להיות שילוב גם של יזמים וגם של הממשלה, אני משער, או של הרשויות המקומיות, שנותנות רעיונות לתעסוקה, שיתנו פתרונות תעסוקתיים. לא, היום עם העבודה מהבית,
בדיוק,
זה משהו שאמור להיות די פשוט, ואני אומר, גם אם הוא לא רק עבודה מהבית, גם אם נדרש לעבוד, אפשר להקים מפעלים במקומות מסוימים, אפשר להקים אזורי תעסוקה באמת מגוונים, שגם לבעלי עסקים זה יכול לתת בדיוק את אותו מענה. בעל עסק שהעסק שלו במצב סוציו-אקונומי מסוים, אז הוא יתרחק קצת מהמרכז, והוא יהיה במרחק של שעתיים מאזורי הביקוש, כי זה עולה יותר זול וזה יותר נכון לו, גם מבחינת האוכלוסייה שהוא צריך להעסיק אותה, וגם מבחינת העלות השכירות, וגם מבחינת בכל היבט.
כן,
אבל המענה הוא כולל בסופו של דבר, לפי דעתי.
כן, כי אנחנו רואים שהמענה החלקי לא ממש הצליח בשנים האחרונות, יש הרבה מאוד גורמים, וכל נושא שאנחנו בעצם מדברים עליו, אנחנו גם בהמשך נדון בו טיפה יותר בהרחבה. אתה יודע, התחלנו עם השיח על עתיד הבנייה, אז אנחנו שוב קופצים כמה צעדים קדימה לסיום הפודקאסט הזה. מה אתה חושב שיהיו ההבדלים, אלו שניתן לחזות פחות או יותר, בין הדירות שאתה בונה היום, לדירות שקבלנים יבנו בעוד 20 שנה, אולי אפילו יותר זמן. אתה חושב שיהיה שינוי משמעותי? אתה חושב שנגור עליים? אתה חושב שנגור, שזה כבר קורה כמובן במדינות מסוימות, או שנגור מחוץ אפילו לכדור הארץ, שיש גם כן איזשהו שיח על זה? איך זה ייראה?
תשמע, קודם כל קשה לדעת, מה יהיה בעוד 20 שנה. אם הולך 20 שנה אחורה, אני אומר, רגע, זה 20 שנה אחורה, זה 2001, זה לא היה אפילו אייפון. כאילו, כן. מה, זה היה תחילת האינטרנט, לא יודע, זה 20 שנה קדימה, וואו, זה יכול להיות המון המון דברים. אני משער שבתוך ענף הבנייה יהיו טכנולוגיות ביצוע אחרות לגמרי, רובוטים ולא יודע, אולי ניצק עם הליקופטרים, תמיד אנחנו אומרים את זה, אי אפשר לצקת עם הליקופטרים, אנחנו אולי ניצק עם הליקופטרים, רחפנים, לא יודע, זה גם אופציה. ודבר מעניין שיכול להיות, זה מה הטכנולוגיה שאנחנו נצרוך. האם אנחנו נצטרך הכנות מיוחדות לטכנולוגיה הזאת? האם אנחנו נצטרך למגן את עצמנו מהקרינה שהולכת לעוף בחוץ? אולי אנחנו נצטרך לגור בתוך בועות נחושת שיגנו מקרינה חיצונית שהיא לא יודע אם לא, לא יודע, רדיו-אקטיבית? לא, אני הלכתי לאיזשהו תרחיש אימים, כן, אבל לא דווקא בתוך... רדיו-אקטיבית בהיבט של מלחמה, אלא איזשהו...
חום משוגע, קרני
זה,
שמש...
זה אתה הולך לאקלים ולדברים האלה, שזה נורא טרנדי לדבר עליו, אבל אני מדבר, לא יודע, טכנולוגיית, היום זה 5G, אולי 25G, ו-25G הוא מסרטן יותר מ-5G, ואתה לא רוצה לישון בו, ואנחנו מבינים שהוא מסרטן כבר, אנחנו לא כבר שפני הניסיונות שהיינו ב-2004 וב-2010, כן. עם הקרינה המייננת, או זה יכול להיות שאנחנו נקלוט את זה, ונבין מה המשמעות של זה, ונגיד, וואלה, אנחנו ב... עוד פעם, זה יכול להיות, זאת אומרת, אנחנו מדברים פה על עתיד הבנייה, יכול להיות שאנחנו נצטרך לייצר תעלות שלוקחות את הטכנולוגיות האלה. יכול להיות שהחשמל יהיה אלחוטי בכלל, ואנחנו נצטרך לגור בתוך, לא יודע מה, איזה אזורים מגנטיים שנוכל להטעין את המוצרים שאנחנו צורכים אותם, אם בכלל הם יהיו מוחשיים. יכול להיות שהכל יהיה בצ'יפים במוח שלנו, אני לא יודע.
השיחות האלה תמיד לא...
אנחנו מדברים, אתה יודע, אתה אומר 20 שנה, אני הולך 20 שנה אחורה, אתה אומר 100 שנה, 100 שנה, וואו, אתה... בקצב הנוכחי זה דהירה על טיל של אילון מאסק איכשהו, זה עכשיו אנחנו ממריאים כאילו למקומות שאי אפשר לדעת. אני חושב אבל שאנחנו... שהבתים, המפעלים, יהיו חייבים להתקדם עם הטכנולוגיה הזאת ולתת מענה כולל לבני אדם, דיברת על מגורים בחלל, לפי דעתי זה כבר קיים, לא קיים פיזית, אבל זה קיים כבר ברמה של, שמעתי איזשהו ראיון ברדיו, ומדברים על תוך 10 שנים כבר זה פעיל, אז זה גם, זה אפילו לא עתידי ל-20 שנה, זה ממש הולך להיות בקרוב, לא יודע להגיד, זה פחות, אתה יודע, אני בז'אנר של האדמה, להרגיש את הקרקע, איכשהו לבנות...
תשמע, זה בסך הכל שינוי ייעוד של קרקע, אני חושב, הנושא של חלל.
בדיוק, בירח, זה יכול ללכת. זה הזמן לרכוש בירח, זה סתם.
יש כבר...
בטוח שלא ממליץ לאף אחד שום דבר כזה, לא יודע.
כן, צריך להיזהר מהקיצות, אבל יש כבר כל מיני יוזמות כאלה של מחשבה לקניית חלקות לבנייה, אתה יודע... בגלקסיה.
לא יודע אם חלקות בבנייה, אבל יש אנשים שטוענים שהם בעלים של איזשהו שטח בירח, והוא מוכר אותו, לא יודע.
ענק. טוב, לא... זה יסיק את עורכי הדין. ניר, יש לנו עוד הרבה לפנינו, אנחנו מתראים שוב בקרוב, מודה לך על השיחה הזאת.
תודה רבה.
כן, אנחנו...
שיהיה המון בהצלחה ומעניין.
בהחלט, בהצלחה, ונתראה שוב בקרוב בפודקאסט הבא.
תודה רבה.